צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
איזה כיף שאת כאן, נו נו.
איזה כיף לבוא.
את האמת שחיכיתי לך. כן. כבר לפני שנה הצגתי לאסף דרי, מנהלך היקר.
היקר מאוד.
והאהוב, ואמרתי לו שאני חייב להריח אותך. אז ברוכה הבאה למתוך השבר.
תודה רבה.
כמה שזה נשמע אירוני להזמין למתוך השבר. איך את, מה שלומך?
אני בסדר.
אלבום חדש.
כן.
מה חוץ מזה?
נכון.
לתת את כל המחמאות, אני בא לי כבר עכשיו כאילו להניח פה את כל המחמאות ונתקדם.
אהבתי.
תשמעי, זה חתיכת, זה אלבום מופת, בא לי להגיד.
יואו.
גם אלבום שני, נדבר על זה עוד בהמשך, אבל אלבום שני זה תמיד, יש את כללת האלבום השני, ואת חרדת האלבום השני, את מעידה בפנייך, מלא ביקורות טובות, נכתבות ומדוברות על האלבום הזה. אני רואה בו מאמר רציני, של היוצרת מחפשת משמעות. ממש
וואו.
כמו בימים האלו, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בדיוק בין יום השואה ליום הזיכרון, הוא ישודר קצת בהמשך, אבל אני רואה בו המון רצון, הרבה רצון לחפש את המשמעות שבתוכך בין נונו לבין נעמי אהרון יגאל, בינך לבין העולם, בינך לבין מערכות יחסים וזוגיות ו... מדינה פוסט 7 באוקטובר, והוא ממש, כל פעם אני מקשיב לו, והוא מענג אותי ברמה המוזיקלית מאוד.
זה כיף.
כי הוא כל כך מעוקצב ויפה ומדויק, מהסימפולים הקוליים ועד אחרון הביטים שם, והטקסטים זה דבר.
וואו, איזה כיף.
זהו, הנחתי את זה פה.
תודה. זה ממש, מה שאמרת על החיפוש הזה, זה פגעת באיזשהו משהו שהוא מבחינתי מאוד מאוד מדויק. כי את האלבום הזה כתבתי כשבאמת הייתי באבדון לפני זה, הייתי ממש ממש עבודה, וגנזתי אלבום אחר לפני זה. ובעצם הייתי ממש בלהבין, אז מה המשמעות שלי? מה המשמעות שלי כאן, מה המשמעות שלי כיוצרת, כפשוט אזרחית, כאישה, כאילו הכל היה ממש לא נודע, ואני ממש מרגישה שהאלבום הזה והשירים האלה היו בשבילי איזה, כמו איזה חבל הצלה, איזה ממש חציבה, חציבה פנימה.
וואו.
בשבילי, ממש.
וגם למעשה באמת, האלבום הראשון היה התפוצץ ישר, בפייסבוק, נכון?
נכון,
בפייסבוק. זה כאילו התחיל מפייסבוק, ואז פתאום זה עובר לטיק טוק.
כן, שני הגלים היו.
ואת מבינה שקורה שם משהו, נכון?
נכון.
2020? או 2022?
21, 2 נראה לי, כן.
כן, אלבום יצא ב-2022, אבל כאילו הניצנים הראשונים 2021.
כן.
מה, את זוכרת את הדיאלוג הפנימי שלך?
בטח, זה היה, קודם כל זה היה מפתיע בקודם, כל צורה שהיא, זה לא משהו שתכננתי שיקרה, לא דמיינתי בחיים, את החיים שלי הולכים לכיוון הזה, וברגע שהוצאתי את השיר הראשון, בנים, שהתחיל לתפוס ולהצליח, אז ממש הייתה לי תהייה, אבל האם אני ממשיכה עם זה, האם אני לא, זה מאוד שונה מכל מה שתכננתי, ואני בן אדם כזה שכשיש לי מטרה ותוכניות וזה, אז...
את מדויקת.
כאילו, כן, כאילו...
נמצאת בשליטה? אוהבת להיות בשליטה?
אני אוהבת שליטה, כן. תלוי, יש לי איזה שני קצוות כאלה, זאת אומרת, אני יכולה גם מאוד לשחרר שליטה ולתת לדברים להוביל, אבל כשזה נוגע ליצירה שלי, שם אין... אין ימין השמאלה, כאילו...
אין מקום ל... זה מדויק.
כן, זה חייב להיות מדויק ומשויף, ובדיוק מה שאני ארצה. אני אתאבד על זה. אז זה כן... זה משהו שהוא דווקא אפילו יכול להיות פער בין איך שאני בחיים שלי אמיתיים, לבין איך שאני מתייחסת ליצירה שלי. כאילו, הרבה מאוד אנרגיה נכנסת דווקא לשם.
לתהליך של היצירה.
כן.
אבל זה נשמע לי מאוד הגיוני. ילדה שמגיל צעיר, נכון? במות, מוזיקה.
כן, הייתי במקלה הרבה שנים, שרתי כל החיים. ואמא שלי אמרה, בואו נשלח אותה למקלה, נשים אותה במקלה, וזה ככה התחלתי.
יעני, אפילו את פתאום אומרת את זה, אני סקרן. לא היה פה אפשר לראות, להגיד, בואו נראה קטע קצר.
אוי ואבוי.
לדמיין אותך כזה, היית מה תמיד שורות ראשונות, איך זה עובד במקלה?
זה היה, קודם כל הייתי שם מכיתה א' עד כיתה ת', אז אתה יודע, השורות, עברתי בין השורות, הייתי גם ילדה גבוהה יחסית, אז הייתי כן לפעמים במאחורה, ואהבתי את זה.
זה המחיר של הגבוהים, אה?
כן, זה אנחנו הגבוהים. סתם, היום אני ממוצעת, אבל אז הייתי כאילו משהו זה. ובאמת אהבתי את זה, זאת אומרת, זה ממש רגיש לי בדיוק מה שאני צריכה, לא אהבתי לשיר לבד, היה לי פחד במה רציני מאוד מלשיר לבד, והמקלה ממש עטפה אותי, זה היה בדיוק מה שהייתי צריכה, ואני מרגישה שזה גם נתן לי ממש אוזן מוזיקלית להרבה הרמוניות וקולות, שאפילו אתה יכול לשמוע, באלבום הזה הוא מאוד מקלתי.
מאוד.
וזה ממש חלק בי שאני מאוד 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 אוהבת.
פופסטאר אפילו, אפשר להגיד אשר שפותח את האלבום, כי לפני זה יש, נכון, זה סיפול של קולך.
כן,
של
נכון.
ערב, של ערב טוב.
זה אני כילדה קטנה.
כמה,
כן.
בת כמה?
אני חושבת שהייתי בת שבע, משהו כזה, הייתי בסלון, עשיתי כאילו אני מגישת חדשות, ואז התחלתי, שלום, ערב טוב. למה המיקרופון לא עובד? ערב טוב, כזה. ממש יש מערכון שלם שהצגתי בסלון.
דיברתי היום עם חברה טובה, עם קרן, שיש לה בת, שהיא בת 5.5, והיא מוזיקלית, זה ברור. היא מבצעת את בחלון הוגע של יהודית רביץ, מדויק, מהנמוכים ועד הגבוהים, והיא שר מדויק, ואמרתי, תקשיבי, האלבום של נונו החדש גורם לי להגיד לך, תשמרי את כל ההקלטות. תאספי ארכיון, כי אין לדעת, כאילו עוד שני עשורים גם היא כבר יהיה לאלבום. אז באמת בפופסטאר שומעים ממש את הדבר הזה שאת מדברת עליו, הקולות והמקהלתיות.
כן, כל ה-You made it girl, זה כזה מאוד מלא. כל האלבום הזה, זה הרבה קולות של אנשים חיצוניים, שלי, של עצמי, שפה, ששם. ועשיתי, אתה יודע כמה הקלטות שירה הקלטתי באלבום הזה? כמה טייקים, זה באמת, זה היה אולי הכי הרבה ששרתי באלבום, אני חושבת אי פעם.
ואני חושב גם על...
כל כך הרבה הכפלות וקולות.
אני חושב אפילו על הדמויות, כי בסופו של דבר יש, כמו שאת אומרת, דמויות וקולות אחרים ושונים בראש. אז כל פעם גם להיכנס באולפן בטח לאיזה וייב אחר.
מלא, יש שם, ובאמת חשבנו בהתחלה להביא אנשים אחרים או דברים, והבנו שאת הקול הכי נכון שאני יוצאים מתוכי, ובאמת יש כל כך הרבה סוגים שונים של וויס שאני יכולה לעשות עם זה, כאילו כזה, או כזה, או כזה, כאילו מלא, יוצא כאילו מלא דברים, שאנחנו, גל ואני באולפן, כל פעם, רגע בוא ננסה את זה, קצת עכשיו דוג'ה, קצת עכשיו ניקי, קצת עכשיו נונו, קצת נומי, קצת זה, כל מלא מונחים וסקלות של דברים שונים.
את מדברת, ואני חושב שכבר באלבום הראשון הבנתי שיש לך לונה פארק בראש. זה נכון להגדיר את זה?
יש מצב, מעניין, יכול להיות.
כי אני רואה את זה בתור לונה פארק, ושמעתי אותך מתראיינת, ודיברת, אני אספר לך אפילו על התחושה שלי. אני חושב, שמעתי אותך מדברת על הפחד במה, ועל האלבום הזה, וזה ממש, יש שיר שמדבר על כדורים, ויש הרבה התעסקות בנפש, ובחרדה לצד יצירה, ויצירה כן. לצד חרדה. שאני חושב שזו מערכת יחסים סופר מרתקת, אני חוקר אותה המון, גם כאיש טלוויזיה, גם כמישהו שמאוד אוהב תרבות, גם כמטפל. ופתאום חשבתי שגם אני, רגע לפני שהמיקרופון התחלנו להקליט את הפרק, קלטתי שגם אני בחרדה. שלך יהיה פה טוב, שלך יהיה פה נעים, שלך יהיה פה, את יודעת, משהו ש... כי אני חושב על אומנים, על רעיונות, ועל כל הזמן to deliver, וכל הזמן להביא את הדבר. זה עובר בראש ברעיונות.
וואו, אתה לא מאמין בכלל כמה אתה נגעת עכשיו מדויק. אני רגע לפני שנכנסנו לחדר, אני יצאתי החוצה עם אסף המנהל שלי, והתחלתי לבכות, ממש עכשיו, רגע, ואמרתי, אני לא יודעת, אני מרגישה שאני לא... שאין אותי היום. אני מרגישה שאני לא יודעת מה אני רוצה להביא, מה אני יכולה להביא, מה אני אגיד, וכאילו המוח שלי מוצף, ואמרתי, אני לא מבינה, ובעיה לי איזה רגע של קריסה, ואז אספתי עצמי, אמרתי, רגע, תמיד את נכנסת, ואז את מתיישבת, והדברים קורים. והדברים זורמים, וזה בול מה שעכשיו הרגשתי בשיחה שלנו, שכל החרדה והפחדים שהיו לי לפני זה, שאשכרה, זה לא קורה לי הרבה, שממש בכיתי, והתיישבתי פה, וכאילו...
פלואו.
זהו.
איזה כיף שאמרת את זה.
זה נעלם, אז גם החרדה שלך יכולה לעבור, וגם החרדה שלי יכולה לעבור.
כי בסוף, קודם כל אנחנו חונכים פה, בשבילי זה פעם ראשונה, הפודקאסט כבר למעלה משנה וחודשיים, אבל זה פעם ראשונה שאני מקליט באולפן הזה.
מזל טוב.
תודה רבה, ואמרתי אתמול לניצן ככה מעולין, היא כל הזמן אמרה לי, בוא תנסה את האולפן החדש, אמרתי, לא צריך להיות איזה מומנט, ואז שהתבשרתי שאת באה, אמרתי לעצמי, it meant to be.
איזה כבוד.
כן, כבוד, כבוד, כבוד הוא לי.
יש, להיות פה עם הטקסי היפה.
ואריק איינשטיין, אני חושב אפילו שם מאחורייך.
נכון, סטייל.
שזה מצחיק, כי מקודם הסתכלתי על אריק, ואריק איינשטיין פתאום קפץ לי איזה קטע שלו מהערוץ הראשון, מהארכיונים של כאן, ודובר שם על זה שהוא הייתה לו את החרדת במה, ואת הלהופיע. קודם כל, סחטן עלייך, שעם כל הדבר הזה שמלווה, את עובדת, את מופיעה מבמה לבמה.
תודה.
היה ברבי בתחילת מאי, אני אומר את זה רגע רטרואקטיבית, כי אנחנו נהיה אחרי.
יפה.
היה ברבי סולד אאוט בתחילת מאי.
כן.
יש ברבי באמצע יולי, ב-15 ביולי. איך התנועתיות הזאת של כל הזמן להרגיש באמת את מה שקורה בתוכך, לבין זה שגם... צריך להופיע, צריך להתראיין, אני שואל אפילו בסימן שאלה, צריך להתראיין?
לדעתי כן, וגם בסוף זה כן חלקים, גם על להופיע וגם על להתראיין, זה חלקים שאני לא הייתי רגילה להם, אבל למדתי לאהוב אותם. ובאיזשהו שלב גם בסוף להתראיין, זה באמת איזשהו פתח לזה שעשיתי משהו, עבדתי על משהו מאוד מאוד קשה, ויש מאחוריו הרבה מחשבה וסיפורים, ואני גם מאוד מאוד עומדת מאחורי, כלומר, מרגישה שהמון המון מסופר כבר בתוך היצירה עצמה, אבל יש בזה משהו נעים לספר על מה, על מה שעשיתי, על מה שחוויתי, שמישהו מתעניין.
מאוד.
אז זאת חוויה שאני אוהבת. וגם בהופעה, זה חוויה שהיא... יש בה משהו מוזר, זאת אומרת, זה לא משהו טבעי שבן אדם עומד על במה ומלא אנשים מסתכלים עליו, לכולם יש מערכת יחסים עם זה, אבל באיזשהו רגע שאת אומרת, בונה, אנשים אשכרה באו לשיר איתך את השירים, וגם אני מרגישה שיש איזה כדור אנרגיה כזו שעובר ממני אליהם, ואני למדתי נורא נורא לחבק את זה, ונורא נורא לאהוב את זה. זה דווקא הדברים שהם עושים לי טוב במקצוע הזה.
כי גם הם מייצרים משמעות בסופו בדיוק, של דבר.
כן. גם על ההופעה אני עובדת כאילו אני עובדת על אלבום, כאילו אני עובדת על שיר. כל, זה ממש לחשוב איך אתה מעביר בן אדם חוויה, מהרגע שהוא נכנס לברביק לצורך העניין, ועד הרגע שהוא יוצא, זה סיפור שלם שלי יש את היכולת ליצור בשבילו ערב. מה זה? זה מרגש ברמות, וכאילו, אז זה משהו שאני נורא נורא אוהבת, נורא אוהבת לעשות.
ויש גם עוד משהו, אני חושב ש... ראיתי אותך בהופעות אז, באלבום הראשון, וראיתי אותך פעם האחרונה שראיתי אותך הייתה כשהתארחת אצל רוני דואני.
כן.
והיית כזאת נדיבה וכזאת כל כולך אש ותמרות אשן על הבמה. וכאילו את מופיעה ויש, מה זה יש אותך? You own it, כאילו,
כיף.
את כאילו הבמה היא שלך. וזה קטע, כאילו, אני חושב, עבור האנשים שגם מתמודדים עם עניינים ועם דיאלוגים פנימיים בתוכם, שלפעמים כבר מעיפים את האונה הימנית ואת האונה השמאלית, ולשמוע אותך אומרת את זה, זה גם בסופו של דבר מעניק להם איזה סטמפה להיות עם זה, זה לאשרר את זה בעצם.
חד משמעית, אני מרגישה זה משהו שאמרתי לעצמי כילדה בתיכון, נערה, שאז זה ממש עשיתי עם עצמי את התהליך הזה של לא לפחד להופיע על במה, וקלטתי שהתגברתי על זה, ואמרתי, אם אי פעם יהיה לי את הבמה, אז אני יכולה להגיד את זה להרבה ילדות שיש להן פחד במה, שזה משהו שעוברים אותו. זה משהו שאפשר להתגבר עליו. כמה שנראה שזה לא אפשרי, אז זה אפשרי, ויותר מזה, אני ממש באמת מצליחה גם ליהנות מזה, ולמצוא את הכיף ואת החווייתיות של זה. אז הלוואי שמישהי תשמע את זה או מישהו, וזה ייתן להם, כן, אפשר, וזה גם בא לידי ביטוי במלא מלא מקצועות, אם זה להרצות ולדבר, אנחנו צריכים לעמוד ולדבר מול אנשים, וזה אשכרה משהו שהוא לא חייב להיות מולד, אפשר לעבוד על זה. אפשר להתקדם בזה.
איך עשית את זה אז? מסקרן אותי, אם נחזור לנערה הזאת, כן. אז.
אז באמת בהתחלה הייתי, פעם ראשונה שהציעו לי סולו, זה היה בטקס רבין בכיתה ה', ואני לא הייתי מסוגלת, אני הלכתי לבכות, ואמרתי, ואימא שלי באה אליי ושכנעה אותי, ואמרה לי, יש לך מתנה, וזה את אוהבת לשיר, זה חלק מזה, לבוא ולשיר אותה, וממש עשתה לי המון 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 שיחות, ועם כל החרדות האלה החלטתי שבסדר, שאני באה ואני עולה לבמה, ורעדתי, ובאמת תמיד הייתי רועדת, 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 וכולם היו שמים לב, זה לא משהו שהיה אפשר להסתיר, הגרון שלי היה רועד, אני הייתי מבצעת את זה לא מספיק טוב.
זה קשוח, כי זה מרעיד גם את המיתרים פיזית.
בדיוק, בדיוק, ממש, זה משפיע על איך שאני שרה, וכל פעם, משום מה, אני באמת לא יודעת למה, החלטתי שאני יוצאת למאבק הזה, וכל טקס, כי ככה זה, כל טקס זיכרון, יש את ההזדמנות לבוא ולשיר סולו, שהוא לא דרך המקלה בעצם, זה...
זה במקומות, את.
זהו, זה אני לבד, וקלטתי שכל פעם אני רועדת קצת פחות. והייתי עושה עם עצמי שיחות, רגע לפני שאני עולה, זה יהיה בסדר, את פשוט תעברי את זה, זה פשוט יעבור, תנשמי, תנשמי, ככה, כאילו, כל שנה, כל שנה, וגם אחרי זה עושה עם עצמי שיחות בדיעבד של, הנה, עברת את זה, זה רעד טיפה פחות, טיפה פחות, כל פעם, כל פעם, כל פעם, וקלטתי, שם, כשקלטתי את הגרף הזה שהוא יורד לאט לאט, גם אם זה בפינצטה, הבנתי שיש את האופציה שזה ייעלם.
כן, שיש פה עקומת למידה.
בדיוק, שזה אשכרה יכול להשתפר. ואז החלטתי שאני עוברת מהמקלה למגמה, למגמת ג'אז בעירוני א', בעיקר בגלל שרציתי לעבור להיות עם חברים בבית ספר, כאילו רציתי לעבור בבית ספר שיש לי בו חברים, ובאמת אז אמרתי, אוקיי, אני אהיה במגמת ג'אז, כי כולם אמרו לי, כל המגניבים בג'אז, תלכי לג'אז, סבבה. זה באמת לא היה מאיזה רצון להיות עכשיו איזה ג'אזיסטית.
כן.
אבל זה מה שקרה, וגם שם זה היה פשוט ממש השתפשפות של לשיר בהרכב, עם מיקרופון לבד, ולאט לאט לאט כל הדבר הזה פשוט התמוסס, עד שאני זוכרת שבכיתה י"ב, המורה של הזמרות, היא אמרה לזמרות האחרות, תסתכלו איך שנעמי מופיעה, והיא משוחררת, ואולי קצת תלמדו מזה, ועד אז לא הבנתי בכלל.
לא תפסת את איך זה נראה מבחוץ.
כן, ורק כשהיא אמרה את זה שם, הייתי במין, אני אשכרה...
אני מודל.
אני מודל, זה היה רגע מטורף בשבילי.
ואז בעצם בצבא מוזיקאית מצטיינת, נכון? נכון.
זה בכלל שם העיף לי לגמרי את הפחד של הקהל.
מבחנת ללהקות הצבאות?
לא.
לא.
לא, כי הייתי במגמת ג'אז, וזה מה שעשו בכל הנגנים והזמרות, זה בעצם מה שעשינו. כן. אני אפילו לא יודעת, לא חשבתי אפילו על הלהקות, זה לא היה לי בראש, אני בכלל רציתי גם לעשות שנת שירות, לא חשבתי שאני אתקבל, חשבתי שאני גם אעשה צבא אחר לגמרי, ולא היה לי בתכנון. זאת אומרת, עשיתי את הבחינה הזאת למוזיקאית מצטיינת, רק בשביל לעבוד עם הרכב ולהתכונן למשהו, להתאמן.
אם אני מסתכל על זה עכשיו מהצד, זה מטורף כל מה שאת מספרת, האבולוציה הזאת. כאילו היקום או את, או היקום הפנימי שלך, נגיד את זה אפילו, שאמר עלייך בצורה כל כך מופתית וסטרילית וחכמה ואורגנית, עד בעצם להיווצרות של נונו.
יש בזה משהו, כי לא... אף פעם לא אמרתי לעצמי, אני אהיה זמרת, מפורסמת, מצליחה. זה לא משהו שהיה לי בראש, כמו שפשוט כל פעם בחרתי לעשות מוזיקה, כי אני אוהבת את זה, וכי אני רוצה את זה. ובאמת, אני אומרת, חייתי במיונים לשנת שירות, לעשות שנת שירות בפנימיות, וזה, וממש רציתי את זה. וכשקיבלתי את המוזיקאית מצטיין, זה שינה לי את ה... אמרתי, אני לא יכולה להגיד לזה לא, אבל אני באמצע... כאילו, זה היה... גם איזה קונפליקט.
לאיפה רצית? מה רצית בשנת שירות לעשות?
רציתי להיות בפנימיות. עוד הייתי בדיוק במיונים של איזה סוג פנימיה, וכמה ארדקור וכמה לא, בכל זאת בן אדם עם נפש רגישה, אבל...
והרבה רצון לאמירה. כאילו גם פנימיות, אני חושב על זה, כמה השפעה וכמה עיצוב מסוגלות לאחר יש לך. גדלת בבית כזה?
שמה?
שהוא... את נשמעת לי מאוד חכמה.
תודה.
את חכמה, את לא נשמעת לי, את בחורה חכמה. אני חושב כמה משקל זה גם כל הזמן להוציא החוצה לעולם, לתת, אמרת פנימיות, אני חושב שאת יודעת, זה לא סתם רצית כן, שם.
כן.
אז מעניין אותי כאילו עד כמה בבית הוצפת גם לכדי ילדה כזו.
שנותנת?
שנותנת, שמתבוננת, שלומדת, שמקשיבה, שיש לה מה להגיד.
הייתי המון מתבוננת. יותר ילדה מתבוננת מאשר ילדה שיש לה מה להגיד, אני חושבת.
כן?
כן. המון המון מסתכלת מהצד, לפעמים אפילו באמת לא בתוך הסיטואציה, אלא רואה אותה מבחוץ. זה חלק מאוד גדול בי, אני חושבת.
של לראות מהצד.
כן.
ולהכניס, ואז בעצם יצירה יוצאת.
זה מה שהבנתי.
כן.
שבאמת בסוף ההתבוננות הזאת היא מוציאה יצירה. למדתי את זה על עצמי.
אני בטוח. אבא, בואי נדבר עליו.
כן. אבא שלי נפטר כשהייתי בת 20, אני חושבת. כבר לפני 6 שנים. זה היה ב-2019. זאת אומרת, אם כולם אומרים שהכל התחיל להידרדר ב-2020 עם הקורונה והכל וזה, אז לפני זה לי הייתה שנה קשה שבה הוא נפטר.
זה בסדר לדבר על זה?
כן.
כן?
כן. וכן, זאת הייתה שנה קשה, גם סבתא שלי נפטרה באותה שנה, גם סבא שלי, זה היה ממש איזה שנה
של עבדות.
כן, של סוף השירות הצבאי שלי. ככה זה, סוף השירות הצבאי שלי, סוף של, גם סיימתי רימון באותה תקופה, ואם אנחנו מדברים על מתוך השבר, אז זה באמת היה שנה של שבר, גם אני איבדתי את הקול שלי, יצאתי מהמון המון הרכבים שהייתי בהם, כאילו...
פיזית משהו בא...
פיזית לא הצלחתי לשיר. וואו. לא יכולתי לשיר. כן.
זה באמת נשמע את שנה...
כן.
איך, את זוכרת את עצמך באותה שנה? איפה את כן מצליחה רגע לתפוס קצה חבל רגע כדי להרגיש את עצמך עדיין חיה, פועלת?
בשנה הזאת, קודם כל, כל התהליך עם אבא שלי, אז זה... הביקורים והעליות איתו היו דבר מאוד מאוד טוב וגדול. ולצד זה גם, האמת שאני קראתי הארי פוטר, כל הספרים, זה פעם ראשונה שקראתי בתקופה
שמה,
הזאת.
שמה, בשנה הזאת?
כן, בשנה הזאת.
זה מסתדר לי, אבל... זה בדיוק המנה האסקפיסטית ש...
כן. ככה כאילו, אני לא הייתי מאלה שקראו את הספרים לאורך השנים וזה כילדים, שם בשנה הזאת, לא יודעת למה, הייתי בבית חולים והייתי בהוגוורטס. זה היה החיים שלי. וקודם כל זה היה מדהים, כאילו, לקרוא, והיצירה הזאת, כאילו מבחינתי מאוד משמעותית, זה מטורף לי שאני בוכה ומדברת על הארי פוטר, כן? אבל זה החיים,
זה החיים.
עובדה, זה חלק מהיצירה שלי גם. אז יצירה שלי זה לדבר על דברים בצורה קצת מצחיקה, אבל הם גם מאוד מאוד אמיתיים. אז אני מניחה שזה, הסיטואציה הזאת היא מאוד מתארת נכון, את מי שאני, חלק ממני. מה דיברתי?
דיברת מהמם, דיברת על הארי פוטר לצד ה... זה נותן כוח?
כן.
הארי פוטר באות הממים?
זה פשוט איזה... אתה נכנס לאיזשהו עולם שהוא פנטזיה, וגם הוא, דרך אגב, יש לו שם את המורכבות שלו, בעצם הארי הוא בעצמו ילד שההורים שלו מתו.
נכון.
אז כן, זה ממש היה איזה מין, זה עטף אותי. כאילו, זה, מבחינתי כל השנה הזאת, זה באיזשהו מקום, לא היה בדיוק החיים שלי. זה איזה מין סיפור שקורה, שאת לא מבינה שזה מה שקורה לך.
כן.
אבל החיים הם החיים, והם ממשיכים, וכאילו, זה מה שקורה. וגם אחרי, כאילו, שאלת אותי איך התמודדתי עם זה, אז אני זוכרת ש... גם אני הבנתי שאני רוצה לטוס, כאילו, רוצה לטוס לטייל במזרח, וגם אני הייתי סתם, אני לא זוכרת אפילו, הייתי בפייסבוק וראיתי כזה אתגר 48 שעות המחזמר. לא יודעת, משהו נורא נורא רנדומלי. ואמרתי, באמת הייתי באיזה רגע של אני עושה מה שאני רוצה, ופשוט נרשמתי לדבר הזה, ובהתחלה חשבתי שאפילו אני לא מכירה אף אחד שם, אני אעשה, לא יודעת, אני אצטרף לאיזה קבוצה של אנשים, אין לי מושג מי אלה, ופשוט אכתוב ב-48 שעות מחזמר, ואז אמרתי, רגע, בונה, אבל כן יש לי הרבה חברים שאולי הם יזרמו על זה, והם נורא מוכשרים.
אז הזרמת לשם אנשים.
הזרמתי חברים, ופשוט עשינו, אני ממש זוכרת הרגע הזה שזה היה רגע של אור בכל התקופה הזאת של ממש גם אני אתן לעצמי פה איזה תפיחה לשכם כי אני גרמתי לזה לקרות והזרמתי את כולם ואמרתי וכולם פינו את הזמן ואשכרה כתבנו מחזמר ב-48 שעות וזה אחד היצירות שהיה לי הכי כיף ליצור.
איפה הוא?
זה איפשהו ביוטיוב האמת.
אה זה קיים?
כן, איפה אבוי, זה קיים איפשהו.
אני הולך לראות איזה שנייה אחרי שאנחנו מפסיקים. זה נשמע לי מרתק.
כן.
כי אני חייב להגיד שאת פופסטאר, בכלל, כל האלבום הזה, זה מרגיש לי כאילו יש רגעים שאני אומר, אם זה יעובד, אני לא יודע, יכול להיות שאתה הרגיע אותי מה שאני אומר עכשיו, אבל אם זה יעובד לכדי משהו בימתי, גם הקליפ שהוצאתם, אז נכון, היה קליפ כזה ששזר בתוכו הצצה לשלושה קליפים? אני טועה במה שאני
אומר? נכון, זה סרט קצר,
סרט קצר כזה.
ככה, שלושה קליפים ששזורים באיזשהו
סיפור. שהוא מטורף, את מתהלכת ברחבת מוזיאון, או איזה מתחם סטרילי יפה, לבן עם מלא יצירות, וכל דבר את בעצם שוקעת לתוך... אז המחזמר הזה נשמע לי...
אני והמערכת יחסים שלי למחזות זמר לא ייגמרו, אין סיכוי. זה משהו שאני כל כך אוהבת,
ברור.
וזה יקרה. הדברים יקרו באיזושהי צורה בטוח.
אימאלה, אני קודם כל, אני תורמת כישוריי כמלהק, לא תרצי לבוא לעבוד בתוך הדבר הזה. זה נשמע לי וואו.
איזה כיף.
אבל אני כן אגיד, את יודעת, זה מדהים שבאמת, נגיד רגע, זה משהו אחרון, באמת בשנה של אובדן שליטה, אני זוכר שכשאבא שלי נפטר, בגיל בוגר יותר שלי, הייתי בן 39, שזה פי שתיים כמעט מגילך.
כן.
אבל אני זוכר שהיה לי קשה ברמות, ואני זוכר שאז אמרתי, טוב, אם כאילו החיים לקחו שליטה ממני, כי קורה פה משהו שאין לי, אני באפס שליטה עליו, אז בוא נלך לנקודת קצה מצד ימין, ובוא נלך לנקודת קצה מצד שמאל, ובוא נטייל, נצא לטיול על הציר הזה, כי אם כבר בלי שליטה, אז יאללה, אני משחרר מעצמי וואו. שליטה, לא בקטע, עדיין הייתי אתי חברתי, כן. ועדיין בגבולות המותר, בואי, גם...
אבל ילד... הפתעת את עצמך?
אבל הפתעתי את עצמי, כן, בהרבה דברים, אז הסיפור הזה של מחזמר הוא כן. דבר...
כן, זה פתאום...
יצא.
דברים שלא חשבת שהחיים שלך ילכו לשם.
כן.
והם קורים.
ואפשר להגיד שאני מניח שגם אותה שנה משמעותית, ככל שתהיה, היא גם שנה באבולוציה הזאת של נונו.
היא מעניין, זו שאלה מעניינת, איך השנה הזאת קשורה לנונו. אז קודם כל באמת... זאת השנה שאחריה טסתי למזרח, וגם וכשחזרתי, אז בעצם כל כאילו, חבר שלי שהייתי איתו ביחד, ונפרדנו, וזה באמת, כאילו, שרשרת האירועים היא מחוברת בחיים שלי, אז זה בטוח קשור. ומעניין, אז גם... זה שיר שעוד לא יצא, אבל יש לי שיר שכתבתי אותו על השנה הזאת ועל אבא שלי מתוך נונו, שזה דבר נורא מוזר, שאף פעם לא עשיתי.
כאילו לא מתוך נומי?
לא.
מתוך
זה
נונו.
זה שיר מצחיק על התקופה הזאת ועל האובדן של אבא שלי.
יש למעשה, נכון, אלבום שלם, בטוטל כאילו כבר 4 אלבומים, יש אלבום שלם שנגנז אז, נכון?
נכון, שכתבתי אלבום לזכרו של אבא שלי.
לזכרו של אבא.
כן.
שהוא קיים, אני רוצה לקוות,
איפשהו. אני לא יודעת, עשיתי את
זה. בקבצייך ובספרייתייך.
כן, אני מקווה גם, אני עוד לא הגעתי לזה, מכל מה שקרה, כן.
כי זה כל כך יהיה מעניין, אני חושב, עוד איזה כמה שנים כשהלב ירגיש בנוח ונכון לחזור לטקסטים, בטח איזה אוצרות
יש שם. אני בטוחה שזה יקרה.
כן.
כן, זה מאוד מעניין אותי. אני עוד ממש מהרגע שזה ממש כמו, תחשוב שלא יודעת, קנית דברים בסופר, אני עוד לא יודעת למה לשם המוח שלי הלך.
סופר קנית, זה טוב.
קנית, הלכת לסופר, קנית סקיות, באת להכין איזה מנה, ופתאום קרה משהו, לא יודעת, הזמינו ממך דברים אחרים, הלכת, וזה, וסקיות, הם נשארו באותה פינה שהנחת אותם, באותו דבר, באותו חצי עבודה. זה אשכרה מאז הרגע של נונו, שם מבחינתי האלבום הזה שכתבתי על אבא שלי הוא ככה, זה כזה עוד בסקיות האלה, ועוד לא זוכרת מה קניתי, מה לא קניתי, איפה, שמתי במקרר, לא שמתי במקרר,
הכל,
שום דבר לא מסודר, כן, אז אני צריכה רגע איזה, נראה לי איזה רגע לבוא ולגשת לזה ולהבין ולעשות שם סדר, ובכלל לא יודעת, להשיג את הקבצים מכל מיני מחשבים רנדומליים ברחבי
הארץ. ואז החוויה הזאת קורית עוד פעם בעצם, סוג של, נכון? שאת עוד פעם בסופר, ועוד פעם קונה דברים.
קונה, וואו.
רק שהפעם את כבר מתחילה לבשל.
מה זה מבשלת? המנה מוכנה, באה לצאת, באה לצאת
לה. זה ארוחת מנות.
כן, ארוחה שלמה, ראשונה, שנייה, קינוח, הכל, כן, כולל אפילו מה שהמלצר הולך לבוא ולהגיד, הכל ידוע, השם של המנה בתפריט.
יואו, ואני מדבר בעצם על האלבום שהוקלט, שסופו, נכון, ביולי 2023, כבר יש אלבום שם, נכון?
נכון, כן. עוד אלבום, וממש שנייה לפני שאני רוצה להוציא אותו, אז השביעי באוקטובר והמלחמה, וזה ברור לגמרי שזה אלבום שנכתב לעולם אחר, שזה לא קשור.
יוב, אני חושב עלייך באותו רגע, שאת כל כך פרפקציוניסטית, ובסוף, כאילו החוויה הזאת היא אפילו מוכרת לך מאז, אז את אומרת מצרכים, היום כבר הארוחה מבושלת, איך מתמודדים עם זה?
וואו, זה היה שבר, ממש. זה, קודם כל, הבנתי שזה נכון. אף אחד לא בא וחסם אותי פיזית, אז אני מניחה שיש באקט הזה, מהרמה הזאת, היא השלמה, אני כן שלמה עם זה, לא הייתי עושה שום דבר אחרת, אבל זה לא אומר שזה לא היה אחד הדברים הכי קשים שבחרתי לעשות. גם כלכלית, אני מממנת את עצמי, אני לא חתומה בשום לייבל, זה הכל, אני סוחבת, וזה חתיכת עניין.
מי ששומע אותנו צריך להבין, זה חתיכת עניין לעשות כאן אמנות.
כן, זה יקר. להוציא שירים זה יקר.
זה שווק אותם אחרי זה, זה יקר.
זה יקר, הכל יקר. קליפים זה יקר, הכל, הכל, הכל. וזה ממש היה בחירה, וגם באמת הייתי כבר בצעדים מאוד מאוד מתקדמים כדי לפתוח מופע גדול, וזה, והבנתי שברגע שהבנתי שזה לא נכון, אז גם הבנתי, אבל מאוד מאוד כעסתי. והתבאסתי, וזה ממש היה סוג של אובדן.
זה אבל.
זה אבל. של משהו שכל כך תכנת ויצרת וזה, ואת מבינה שזה לא יקרה, כמו
שחשבת. וגם הקהל שלך שמחכה אחרי האלבום ההוא, יאללה, כאילו, כן. אנחנו בשלים, תביא לנו את הדבר הבא.
כן. בגלל זה אני חושבת שהייתי כל כך באטרף באלבום שעכשיו יצא, במה חוץ מזה. כי הכעס הזה, והתסכול, וכל החוויות האלה, שהבנתי שזה לא אני שחוסמת לי את הפה, אבל זה המצב, וזה הסיטואציה, והמציאות, והחיים, והמורכבות, והכל, ושאני לא הולכת להילחם בזה, זה איפה שאני.
אבל את מבינה איזה כוחות נפש יש לך? יגיד רגע, הפסיכותרפיסט שמראיין, כי בסופו של דבר, כאילו, אני יכול לחשוב על עצמי, אני יכול לחשוב על פרק שאני אקליט, והוא יגנז לי, והכעס הזה ייקח אותי אחורה. בסוף את באה ואומרת, אין פה, סבבה, אני מבינה, אני מתחברת להרגשות, יש פה כעס, ויש פה אכזבה, ויש פה עצב, הבנתי, אבל אני ממשיכה בכוחות קדימה ליצירה. כמה זמן לקחה עבודה על מה חוץ מזה?
מה חוץ מזה? את השירים כתבתי בערך בשבוע, כאילו היה כל מיני...
שזה מטורף.
כן, זה מופרע, אבל זה באמת, זה האש הזאת שזה גרם לי.
שבערה מתוכך.
כן, כאילו היה כל מיני קצת טקסטים וקצת דברים פה, וזה התגלם לדבר בשבוע, ואז אחרי זה, ההפקה של זה ביחד עם גל עובד, זה היה, אני חושבת, באזור ה... חצי שנה קצת יותר, שזה גם לעבוד על אלבום, במונחים של עבודה על אלבום, זה ממש מהר. וגם שפו לגל, שהוא, כן, גרנו באולפן, וגם שפו לגל שהוא נכנס איתי לסחרחרה הזאת, זאת אומרת, הוא קלט את החשיבות ואת הדבר הזה שהוא בוער, והוא הבין את זה כל כך, והוא גם הבין את הטקסטים, והוא פשוט צלל איתי לזה ביחד, וזה היה, מבחינתי, זה היה השלב שבו הכי התרגשתי מזה שזה, שהבנתי שזה קורה פה משהו שהוא נכון.
וחדש.
כן.
איזה סמל, אני פתאום חושב, את יודעת, אפילו על... עולה לי מחשבה, אני לא יודע אם מופרכת, אבל מצד שני מאוד מאוד קשורה, אני חושב על כל החורבן שהשיבה באוקטובר הביא להבדיל, ואיך אנשים ישראלים מדהימים במו, באמת, עם לב אדיר, מיישבים את העוטף, מרימים עוד פעם את ענף החקלאות, כאילו כמה שברים השיבה באוקטובר עשה, ואיך בעצם טוב ליבם של אנשים רגע, והדרייב מביא לעצמך מחדש, גם יצירות מוזיקלית, כמו האלבום היפה הזה.
זה מטורף, זה מדהים לראות, אני זוכרת שגם כשהייתי בשבעה באוקטובר, הייתי בחול, וראיתי, כל הזמן הייתי בשיחות ובפייסטיים עם אנשים ועם חברים פה, והם פשוט כל הזמן הלכו מהתנדבות אחת לאחרת, ורגע יש הזקה, אז שנייה הולכים לפה, ואז הולכים ומתנדבים שם, והאחווה הזאת והאנשים שקמו ויצאו מהבתים שלהם במצב הכי מדמם שיש, זה משהו שאי אפשר להסביר, אני חושבת שזה מגולם פה בכל הסיפורים הקטנים האלה, של בני אדם, שזה בסוף מוציא ממך משהו...
זה מוציא אפילו את התכלית המחודשת ממך, אנשים שהיו, פתאום הייתה פה מיקי חיימוביץ' שדיברה על זה שבימים הראשונים נפגשנו במתי משפחות החטופים, ואז היא הבינה שזה קשה לה מדי, והיא הלכה ועבדה בחקלאות. עזרה לחקלאים, ממש. ככה, לא קרוב יאמן. לאדמה. לא יאמן, באמת לא יאמן. והיא סיפרה איזה פעילות מדיטטיבית, וכמה זה עשה לה מיינדפולנס, החיבור הזה של הירק, והקרקע, והאדמה, והידיים שעובדות. אני רוצה לדבר איתך, את יודעת, העטיפה של האלבום היא סטייטמנט. זה הבלונד החדש. נכון. ומשקפי שמש.
נכון.
מה, תספרי לי על זה.
אז חשבנו על זה הרבה, זה ביחד עם דניאל נחום ואדם גבאי, ומי שצילם את העטיפה זה שחר ארביב, ובאמת הייתה איזושהי מחשבה על איך זה הולך לראות. קודם כל, באמת החלטנו שאנחנו רוצים לשים את הבלונד, שזה הדבר החדש פה במרכז.
אני אוהב את זה, אגב.
איזה כיף, תודה
כן,
רבה.
כן, זה כאילו זורק. שמעתי אותך מדברת בפודקאסט אחר על זה שזה כאילו דווקא בלונד כזה, זה שבר.
נכון.
אני רואה את זה כאילו דווקא משהו... כאילו, אני לא יודע, אז מה אנשים יחשבו שאני חושב על בלונד, אבל אני רואה את זה כמו איזה חגיגה, איזה סטייטמנט, כאילו האלבום יצא אחרי הגלגול של השבר הקודם שלו, ואת חוגגת את זה בבלונד. זוהרת
וגם.
וגלם ו...
כן, זה ללכת עם זה עד הסוף, ולצאת החוצה, ולא לוותר על הפן של הנראות ושל הצבע, כאילו כשאמרת מקודם לונה פארק במוח, וניסיתי לחשוב על מה שאמרת, זאת אומרת, חשבתי שיש בי המון רצון לעשות איזושהי חוויה. לונה פארק יש בו איזו חוויה שהיא כוללת, שזה גם המשחקים, אבל גם הצמר גפן מתוק שם, וגם המוזיקה שיהיה בפארק, וגם הזה, ואני מרגישה שאולי המוח שלי, הוא כן חושב מכל מיני כיוונים על איזה חוויה להביא למי מי שצורך ומי שאוהב.
כן, ויש שירים שהם מכוניות מתנגשות ללב, ויש שירים שהם אנקונדה.
נכון, והכל בפארק אחד, לא צריך לבחור. כן. אז זה מבחינתי היה ממש... זה גם וגם, לא לוותר על החווייתיות הזאת, של אתה גם רואה משהו שהוא מסקרן אותך. באמת המחשבה הזאת על העטיפה, ויש משהו ביצור הזה, קודם כל של, סתם זה קטע מצחיק, שהעטיפה הזאת זה בעצם סוג של אלטר איגו הראשון שהיה לי אי פעם.
אוקיי.
שזה, הוא נקרא בובי. מבחינתי ומבחינת אדם גבאי. כשאני ואדם הכרנו, היינו בצופי ים, והיה איתנו גם אדם ומתן, שהם היו כזה, שניהם כזה מוזיקאים, אומנים כזה וזה, והם היו שמים לי את המשקפי שמש על, על הראש מאחורי הזה, והם היו קוראים לזה בובי הבסיסט. בדיוק. ואז הם היו חופרים שעה, מדברים רק עם בובי הבסיסט. אני יושבת ככה, כאילו כזה, עושה להם מדי פעם ככה, שהם ייהנו, והם פשוט כזה, יואו, בובי, אח שלי, ידוד, וזה כאילו מין בדיחה פרטית שלנו שהייתה, אבל בלי קשר, זה סתם סיפור מצחיק שהוא אנקדוטה, אבל הדבר הזה של ה... יש בו משהו שהוא באמת מין שם איזה... הראש שלי, בעצם הפנים שלי מסתכלים לכיוון אחר. ומה שרואים זה את השייניות של הבלונד, אבל גם כן משקפיים, וזה, אבל גם את הראש שלי, ואת, מאיפה שיצרתי את הכל. זאת אומרת, יש פה כל מיני דברים שמבחינתנו גרמו לזה להיות
כן,
מה
שזה. כן, ובסוף זה גם כאילו קצת מבע כזה מסוים, שכאילו לא אומר כלום. כאילו יש שם איזה סטייטמנט בשקט,
כן.
בלי, את יודעת, הבעת פנים חשופות, ובלי איזה ניואנס רגשי, כשאתה צולל לתוך האלבום, אתה אומר, אוקיי, שם נמצא כל החתיכת סטייטמנטים שלך.
נכון.
אני בא לי כן אפילו רגע לצטט, רגע, הכינותי מראש. לא, כי יש פה טקסטים, תקשיבי, שזה כאילו... בדאבל טאפ נדברת על נונו גרל, מה תעשי בשביל להיות בראש הפירמיד, באיזה... הזיות?
באיזה הזיות?
הזיות, תפוצצי לך תפיד. מה את מקריבה? נכון?
כן.
ובפופסטאר, את אומרת משהו כל כך יפה, שממש גרם לי לחשוב עליי, על עצמי, על הרדיפה אחרי לייקים ועוד דבר, ותוכן, תוכן, תוכן.
כן.
רק בתנאי שיהיה לך להיט לפחות כל שנה, אז זה יישאר שלך, רק בתנאי שתייצרי תוכן, גם אם הוא ללא תוכן, זה שלך.
כן.
זה וואו.
תודה.
זה ממש וואו. כי אני חושב על... כמה זה קשה, כי מצד אחד את באמת סופר, סופר וייב, ואת, את, לונה פארק, אמרתי, כאילו, כאילו אם הייתי רוצה שמישהו יערוך לי רילס, הייתי רוצה שזאת תהיה את, ומצד שני, את גם מדברת על הקושי הזה, ועל כל הזמן לייצר תכנים, וכל הזמן, יש מחשבות נגיד אם הייתי אז אומנית שפועלת בשנות ה-80, 90, 2000, לא הייתי מתמודדת עם הדבר הזה, היום זה כאילו בא בילט אין, עם היצירה.
כן. קודם כל, ברור. וואי, איזה... היה להם הרבה יותר קל.
כאילו, אני מדמיין אותך את, לא יודע מה, את ריקי גל, סי אמן, או דנה ברגר בשנת 2000, כאילו, היה הרבה יותר קל.
זה נכון, אבל באמת, it's a blessing and a curse. כי אני לא יכולה בעצמי... ברור שיש לי את המחשבות האלה של, יואו, זה הרבה יותר קל, היה פעם אחת משהו שאתה הולך אליו, מדורת השבט, ואין עוד אפליקציות ודברים, וזה שאתה כל הזמן צריך לפמפה מכל כיוון, כאילו, אז
רק מוזיקה.
זה, אתה עושה מוזיקה.
בופורט.
וזה, אבל אני לא, אני בעצמי צמחתי מתוך הרשתות, מתוך זה שלא הייתי צריכה, לא להתחנן לאיזה חברת תקליטים, או לקוות שאני אשאיר איפשהו, ובדיוק האיש מהחברת תקליטים יעבור וישמע ויגיד, וואו, איזה...
כי את אומרת, אני צמחתי בתוך הרשת,
כן,
בתוך הפלטפורמה.
כי המוזיקה שלי, פשוט אנשים הצביעו שהם נכון. אוהבים אותה. וזה הכוח של זה, זה כמה שנועה וכמה שנסנה, זה מה שזה, ויש לזה יתרונות, ויש לזה חסרונות. אני חושבת שזה באמת היתרונות שמגלים כל כך הרבה מוזיקה, והקהל פשוט בוחר, אין יותר פילטר בין משהו, בין מה שאוהבים.
משהו צורך למשהו.
כן,
למשהו... וכמה פעמים נגיד... עלה עכשיו, נגיד, העלית איזה משהו עכשיו לפיד, או האיש דיגיטל שלך, אני מניח,
כן.
עושה את זה, למזלך. כמה פעמים מעניין אותך עכשיו להיכנס ולראות כמה לייקים, וכמה שיתופים, וכמה תגובות?
זה באמת מערכת יחסים משתנה.
מורכבת?
מורכבת. אני לפעמים אובסס ברמות, אני יכולה להיכנס, להסתכל, לקרוא תגובות, ללכת לפה, ללכת לשם, נו, כמה על הצפיות, לא על הצפיות, כזה אובססיה, ולפעמים מוחק את האפליקציה, לא רוצה לדעת, ביי, שלום, עזבו אותי. כאילו, זה קשה שזה יהיה באמצע.
אני מת עלייך.
עכשיו אין לי את האפליקציה.
אני צריך שנדבר פעם בשבוע.
יאללה, בוא.
כי זה מתסכל, תקשיבי, לפעמים אתה מעלה דברים, אני מעלה דברים שהם אפילו, עשיתי איזה פרויקט זיכרון והנצחה פה, והאלגוריתם יימח שמו וזכר זכרו.
וזכר זכרו.
זה נורא, זה כאילו, מי אתה בכלל? והוא עדכן מראש שאם הרילס הוא מעל 3 דקות, הוא לא נותן איזה חשיפה מקסימלית.
מה זה?
ואז אתה אומר, אבל זה, זה, זה כאילו פרויקט, לך תסביר לו, זה פרויקט כל כך חשוב, לך תדבר עם, עם רובוט או עם בינה מלאכותית, ואז אתה מבין שאם אתה תגרום לאנשים לשתף ולעבוד בזה, אז זה יגיע לעוד סיבוב ועוד סיבוב, ואז אתה אומר, אבל אני משובד לזה, ואני לא רוצה להשתעבד לזה, כי זאת לא המטרה, כאילו, what will be, will be.
כן, אז, ומצד שני אתה אומר, אבל אם אני לא, אז מה, אני חסר אחריות, מה, אני מפקיר
וכבר
ככה,
יצרתי
אני כל כך השקעתי, מה, אני לא אשת, להשלים את התמונה,
ממש.
זה כל הזמן, זה פשוט לא נגמר, לא נגמר, לא מה נגמר. נעשה?
פעם בשבוע, פעם בשבוע נדבר, נחזק זו את זה. נבכה על אלגוריתם, ויהיה טוב.
כן.
משחק.
כן.
זה פעם ראשונה?
זה פעם ראשונה.
ולא סתם משחק.
חתיכת סרט.
אבי נשר.
אבי נשר.
מה, תספרי לי.
וואו, זה... אני קודם כל עוד בשוק. שזה קורה. ושזה יקרה. וזה ממש... זה דבר נורא נורא גדול, שאף פעם לא עשיתי, זה ממש מבחינתי כמו להיות עוד פעם, להתחיל משהו צעדי תינוק מההתחלה. זה ממש להרגיש את עצמי איך אני עוד לא יודעת בדיוק מה צריך לעשות, איך בשירה, על במה אני כבר יודעת, אני יודעת מה אני עושה ומה זה יוצר ואיך זה גורם להרגיש, וזה פתאום ממש לבוא נקייה, לבוא מחדש, צנועה, בענווה ולנסות להתחיל משהו.
מצליחה לשחרר שליטה על הסט?
אני מנסה, אני עוד לא היה לי צילומים.
אוקיי.
אז
זה כאילו עוד לא...
אני ממש מקווה שיעבוד לי.
אני בטוח שיעבוד לך. אני בטוח שיעבוד, וגם אבי נשר זה, את יודעת, בסוף הקלאסיקות הכי גדולות, והוא תמיד, כשקראתי על הליהוק שלך, אמרתי, איזה גאון, איך הוא תמיד יודע לתפוס את הדבר הנכון שקורה.
כן, הוא גם עושה תהליך כל כך מיוחד, הוא מבחינתו... אני לא צריכה לשחק, אני צריכה להיות מישהי שאני, הוא נתן לי תפקיד שהוא מאוד מהעולם שלי, שאני לא צריכה כל כך לצאת מעצמי. אז זה טוב.
איזה כיף. ורוצה עוד? זה פותח עוד אפילו בתחושה עוד לפני שהיית לסט?
לדעתי כן.
כן.
אני אנסה, בוא נראה את החוויה.
מה לאחל לך?
שאני אהיה שמחה.
וואי, אמן. אמן. אני חושב שבאמת... הדרך שבה את מדברת, אני גם אני מרשה לעצמי גם לשאול רגע עוד שאלה, יש שיר כל כך יפה באלבום, מעניין אם תנחשי לאיזה אני הולך. עולם שיקור.
וואו, לא נכנסתי בחיים.
לא היית מנחשת.
לא הייתי מנחשת.
כן, כי זה כאילו פחות מתלבש לה. יש שם אמירה מאוד מאוד גדולה, על השעות הקטנות של הלילה, על חיפוש, אני ראיתי זה בתוך חיפוש אהבה ולילה ואור ו... ועד כמה נגיד זוגיות זה משהו שמעסיק אותך?
אני בזוגיות.
את בזוגיות?
כן.
אוקיי, אז את זה לא ידעתי.
כן. אני בזוגיות, כבר עוד מעט 3 שנים.
אשכרה.
אנחנו גרים ביחד.
יואו. אז מישהו יפוטר פה. אני צריך לפטר את עצמי. אבל זה טקסט, כאילו, זה ממש גרם לי לחשוב כאילו הרגע על חיפוש אהבה ועל מה ואיך.
זה, אני חושבת שזה חיפוש שגם ספציפית, הוא לא רק בפן הזוגי, הוא בעצם בפן הזה של הפורקן. שאפילו אני מרגישה שאני גם עם הבן זוג שלי יכולים עכשיו לצאת לאנשהו ולמסיבה וכולם, גם כל מי שזה, ואתה רוצה שנייה, זה מין הקונפליקט הזה, אני שותה, כאילו, כדי שיהיה לי טוב. כן, גם קטרזיס, אבל גם כאילו בשביל להלחש, וזה מין, הזה שזה טיפה מרה, אבל טיפה מרימה ביחד, מתערבב שם, איזה קוקטייל של, קוקטייל עצוב, אבל מרים.
זה בסוף חוזר לזוגיות שלנו עם עצמנו, אה?
כן, כן.
אז זה היה מקום.
נכון.
אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת.
תודה שזמנת.
ואת מדברת כל כך יפה את הלב שלך, ובא לי עוד ועוד ועוד. אני מחכה לברבי.
אני מתרגשת, תודה לך.
תודה רבה לך.
ממש ממש.
ימים טובים, אמן.